טוב, שלום לכולם, בשעה טובה ומוצלחת הגענו לאחד הנתיבים המוכרים יותר בספר נתיבות עולם, נתיב התשובה. כדרכו של רבנו בכל נתיב הוא מקיף בבקיאות את ההתייחסות של חז"ל לאותו הנושא של הנתיב, והוא לא מסתפק בהיקף בקיאותי אלא גם עומד על השורש המהותי הפנימי שלו, ומשכך אז בעצם נתיב התשובה רבים ככה בימים הנוראים בחודש אלול בוחרים לעיין בעמקות בנתיב הזה, שחוברו עליו הרבה פירושים והרבה ספרים, כי באמת בשמונת פרקי נתיב התשובה רבנו מגיש לנו כדרכו משנה סדורה, מקיפה, יסודית, אודות מחשבת התשובה. ואחרי דברי הקדמה, אז בואו נתחיל כדרכנו עם הפרק הראשון. רבנו מתחיל בקביעה שמצד עצם מהותה, התורה בעצם מחויבת להימצא בלב של כולם. כלומר, אצל החכמים, אצל הבינוניים, וגם בקרב פשוטי העם. ולכן התורה קוראת לאותם פתאים ששקעו בתאווה או בזימה, בגלל שהתקלקל השכל שלהם, כלומר, הערת הנשמה וההיגיון לסדר של העולם, אז היא קוראת לאותם לצים שכל המעשים שלהם זה הבל, וגם לרשעים הרעים באופיין במידותיהם, לכולם היא קוראת שוב הישראל. לשוב, לחזור אל התורה ומצוותיה. למה? כי האדם הוא שכלי בעצמותו. האדם בעצמותו הוא לא שכלי, אלא העצמות שלו הוא שקוע בגוף גשמי, משוקע בחומריות בתאוות. ולכן המעשים שלו הם לא קבועים. ולכן אנחנו נחזור בתשובה, כי זה סוג של איזשהו כביכול מקרה אחד פעמי, לא טהור. אבל אם אדם יודע שהוא חטא והתרו אותו, כן, עבר עדים והתראה, והוא לא חזר, זה כבר כישלון שנובע מהשכל, כישלון שנובע מהדעת, והקדוש ברוך הוא מונע ממנו וחוסם מפניו בדרכי התשובה, כמובן ברמב"ם יכול תשובה על פרעה, שהוא הדעת דקליפה, שנהיה התשובה. וכעת רבנו מתייחס לדברי המדרש, אודות היכולת לשוב בתשובה, מניין מקורה ומניין לנו כוחה. אני אקרא פה את המדרש שמרבים לצטט אותו. שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? אמרה, חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אמרה, נפש החוטא תתמות. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו? אמרה, יביא השם ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו? אמר, יעשה תשובה ויתכפר. הדאוד יכתיב, טוב וישר אדוני, על כן נורא חטאים הדרך. למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. ולמה הוא ישר? בשביל שהוא טוב. אז במדרש שקראנו עכשיו אמרו שהקריאה לחזור בתשובה, הקריאה אל האדם, היא בעצם נובעת ממידת הדין והיושר האלוקי של הקדוש ברוך הוא, שהיא זה מה שמחייבת את התשובה. אבל לא רק, אלא גם ממידת הרחמים והחסד, מידת הטוב של הקדוש ברוך הוא, הטוב ש... המידה הזאת תלכה זה מתה חסד, כלפי חסד לחוטא, ופתחת בפניו את השערים של הרחמים והחזרה בתשובה. ואז ששאלו את החוכמה, ומה לעשות? החוכמה היא תכונה אנושית. אז שאלו את החוכמה האנושית, מה העונשו של החוטא? אז מה הישיבה החוכמה? ומה, מה זאת הרעה שנמצאת בעולם, הגשמי, שהוא חסר, היא תרדוף אותו, כן? איך אומר פה החוכמה? חטאים תרדוף רע, מה לעשות? אבל הנבואה שהיא נובעת מגבוה, הנבואה שמה במציאות משורש הנבואה לא שולט ברוע, ולכן הנבואה גוזרת במידת הדין והמשפט, ולפי הדין והמשפט, כן, שהחוטא ימות בחטאו. אבל התורה שהיא הסדר של העולם, שהיא השכל הנבדל, הנבדל מן הגשמי, מסולק מן החטא, אז היא גוזרת על החוטא שיביא קורבן, ויתקרב לקדוש ברוך הוא מהריחוק שלו, יתרחק, ואז הוא יתקן את הקלקול ויתכפר. רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הקדוש ברוך הוא חפץ בכלים שבורים, במידת הדעת, הענווה והשפלות. אז רק הקדוש ברוך הוא אמר, כי ישוב החוטא בתשובה שלמה מעומק ליבו, ואז הוא יעשה לדרך כלל מבחינת מקדש, מבחינת מזבח, מזבח מחפר, ויתכפר לו, ויסלחו לו על חטאיו. ויש פה דיוק מאוד יסודי ומהותי של רבנו. כאשר מאן דהוא חילל שבת, בעדים, בהתראה, במזיד, מה עונשו? איזה מוות? בסקילה. בסקילה. אורגמוס, נכון? ולפני שאומרים אותו, שמה, תתה זיסר, איי, 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 ישבנו, בגדנו, דיברנו דופי, איי, איי. יעזור לו? לא יעזור. הנפש החוטאת היא תמות. לא יעזור. בזמן שבית המקדש קיים, התשובה לא עוזרת. למה? כי כבר העדים אתה יוצא. מה לעשות? בית דין של מטה, ובית דין של מעלה. אבל, כיום, אחרי החורבן, כפי שגם הדקה נודע ביהודה, פשוט נודע ביהודה, אחרי החורבן, בצד מסוים, כוחה של התשובה גדול יותר מזמן הבית, שהבית היה נוהג, למה? כי עכשיו אדם חיה לשבת, בעדים, בהתראה, במזיד, מה עונשו? כן, בעזרת השם, דברים קשים, לא עלינו, אבל אם הוא עושה תשובה ממוקד דליבה, אז אני מבטל את זה. כי באמצעות התשובה, כוחה כל כך גדול, שעל ידה ובאמצעותה, אדם יכול לפתוח לבחינת מקדש ומזבח, ולחפר על כל החטאים שלו. עד כאן הפרק הראשון, ונעבור כעת לפרק השני. כיוון שלמדנו שהתשובה נובעת מן הקדוש ברוך הוא בעצמו ובלבדו. שרי מצד החוכמה, התורה והנבואה, ראינו שאין מקום לתשובה, כן, זה לא מחזיק. לכן בית דין של מעלה בלבד, הוא דן לטובה על מעשים טובים ומקבל את החוזרים בתשובה שלמה. ואמרו חכמים שיש באמת חשיבות עליונה ומיוחדת של חזרה ותשובה, לא סתם, אלא מתי? ושוב יום אחד לפני מיטתך. יש חשיבות לחזור בתשובה דווקא לפני מיטת האדם, לפני שהוא נפטר, אז חשוב למות מתוך תשובה. למה? כי אחרי שאדם נפטר, אז הנשמה חוזרת להידבק בצור חוצבה, להידבק במקור, במקור הנביאה של בצור החיים, כן? והייתה הנפש שלה צורה בצור החיים. אז מה כתוב בפסוק? בכל עת יהיו בגדיך לבנים. מה זה שיהיה בגדיך לבנים? שאדם שיתאר האדם מזוהמתן של מצוות לא תעשה, כל העבירות שעשה. מה זה? ושמן על ראשך, ושם הראשך לא יחסר, אומר רבנו, שיקיים מצוות עשה, שמתארות את האדם כשם המשחת קודש. כי האדם מצד הטבע של הבריאה שלו, הוא כל הזמן שייך ומצפה גם אם הוא לא מרגיש, הוא שייך ומצפה לחלק שלו בעולם הבא, שזה השורש הטבעי שלו, הגדול שלו. ולכן אין לך צער וחיסרון גדולים יותר מעיבודו של העולם הבא לרשעים, שכבר מגיעים לעולם הבא ואין להם עולם הבא כמו שצריך, והם צובחים ובוכים, ומה אפשר לעשות? כי העולם הזה הוא עולם דינמי, שם זה עולם סטטי. ונתתי לך מלאכים, מה אומר הנביא? בין העומדים האלו, שם זה כולם עומדים, אי אפשר לזוז. מה שהבאת מהבית, הפקח שלך, זה מה שיקדם אותך. הבאת 3 ליטר מים, 3 ליטר מים, נגמר לך המים, אין לך עכשיו רפיל, זה בעיה. ולכן, אומר רבנו, שזה הכוונה של החכמים, במשל העבדים החכמים והטיפשים, שזומנו לסעודת המלך. וזה הסיבה לעונש, שהושת על הטיפשים הרשעים, שנושא לטיפשותם, ומאחר ולא כולם מכירים את המשל הזה, אז נקרא אותו בקצרה, בסדר? דברי המקור לזה זה בבלי שבת, דף קוף מגין עמוד א', אמר רבי יוחנן בן זכאי, משל לאדם שזימן עבדים לסעודה ולא קבע עליהם זמן. פיקחים שבהם כישלו את עצמן וישבו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך. טיפשים שבהם הלכו למלאכתן ואמרו כלום יש סעודה ולא טורח, פתאום ביקש המלך את עבדיו, טללה, בואו, בהתראה קצרה. פיקחים שבהם נכנסו לפני המלך כשהם מקושטין, והטיפשים שבהם נכנסו לפניו כשהם מלוכלכין. שמח המלך לקראת פקחין וכעס לקראת טיפשין. אמר הללו שכישלו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישתו, הללו שלא כישלו את עצמן לסעודה יעמדו ויראו. חתנו של רבי מאיר היה אומר, משום רבי מאיר, והלוואי שיהיו הללו עומדים ונראים כמשמשים, אלא אלו ואלו יושבים. הללו אוכלים, והללו רעבים, הללו שותים, והללו צמאים, שנאמר, כה אמר אדוני, הנה עבדי אוכלו ואתם תירבו, הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו, הנה עבדי ירונו מטוב לב, ואתם תצעקו מכאב לב. וואי, וואי, וואי. כאב לב. המשמעות של תשובת היחיד, ושל תשובת הציבור, תשובת העולם, היא חזרה אל נקודת הראשית הזכה והטובה אשר ממנה היחיד והעולם התרחקו בגין החטאים שלהם. ויש לנו, מונה פה רבנו, שלוש דרגות בתשובה. יש לנו תשובה מהאהבה, שהרפואה שלה היא מצד הקדוש ברוך הוא, היא מיידית, והיא נובעת ונלמדת מאברהם, שכל דרכו הייתה דרכו של אהבה, כן, איש החסד. יש לנו תשובה מיראה, שהיא מבחינתו של, האדם שירא מהקדוש ברוך הוא, וכמובן היא מידתו של יצחק, ומשם נובעת מידת הגבורה, הפחד והדין. והסוג השלישי זה תשובה שהיא לא מאהבה ולא מיראה, אז איזה תשובה יש? מה למדנו בבית השבוע? איזה תשובה? תשובה מחמת ייסורים. שזו תשובה שנובעת ממידתו של יעקב, שנאמר לו, ויענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. יעקב דווקא. ומכיוון שהתשובה מחזירה את האדם אל שורשו ותחילת הווייתו, אל נקודת הראשית, לכן אמרו על התשובה שהיא מגעת עד כיסא הכבוד, שמשם מקור כל הנשמות, וזאת בתשובת היחיד. אבל בתשובת הרבים, שהנבדלות של הפשיטות שלהם היא גדולה מתשובת היחיד, אז התשובה נוגעת היא בתורה, וכביכול אפילו נוגעת בקדוש ברוך הוא עצמו. ולכן אמרו עליה, על תשובת הרבים, שהיא דוחה לא תעשה שבתורה, ושהחזרה בתשובה משחררת את האדם משעבודו, ומהעול של היצר הרע, יש בה משום גאולה ליחיד, והגאולה הפרטית הזו היא גוררת איתה גם את הגאולה, את גאולתם הכללית של ישראל, מהשעבוד שלהם בין אומות העולם. למה? בגלל שמקור מעיין הגאולה של היחיד הוא גם אותו מקור הנבואה של גאולת ישראל. לכן נקבע יום הכיפורים שבו גאולת הנפש שבחזרה בתשובה, גם כיום בו כל העבדים משתחררים בשנת היובל, כי היה באטליה. הגאולה של היחיד, לא הגאולה של הציבור, ולהפך. אותו שורש. ולכן היו שני ביחד, גם גאולת הגוף של העבדים העברים, וגם גאולת הנפש של היחיד ביום הכיפורים. וצריך לדעת שתשובה מהירה היא מעמידה את אדם בדרגה שונה, נבדלת וגבוהה, מזו שהיה בשעת החטא, זה ודאי. ולעומת דרגתו עכשיו, כל החטאים נחשבים לו, כל הזדונות שעשה של שעת החטא, עולים לו עכשיו כשגגות. אבל תשובה מאהבה, תשובה שענייני הדבקות, דבקות עם הקדוש ברוך הוא, כשאמרנו בגרת הכל, בגרת התשובה, כן, של אדמור וכן, בתניה, שנה שעברה, נכון שהוא מושתת על הנתיב הזה כמובן, אז הרי מעלתו שלו, מי ששב בתשובה מאהבה של הרחוק שהתקרב, עכשיו היא גדולה לאין ארוך ממדרגת הצדיק שלעולם לא חטא. ולכן התשובה מאהבה מציבה את החוטא בשלמות כל כך גדולה, כל כך נשגבה, עד שהזדונות עכשיו נחשבות לו, לא כשגגות, אלא כזכויות, ממש. אבל בעומקו של דבר צריך לדעת לפרש, שהעולם כולו מסודר וקיים פי התורה מכוחה, ראינו את זה בנתיב התורה בהתחלה, ולכן עכשיו שעושים תשובה, אז העולם שב וחוזר ושואף להידבק בקדוש ברוך הוא, שהוא השורש ומעיין קיום כל ההוויה שלנו. ולכן עכשיו בתשובה מאהבה, דווקא מאהבה, בדבקות מלאה בקדוש ברוך הוא, אז בעצם הוא מחליט את עצמו בזרם של התשובה שהבלתי פוסק של ההוויה כולה. ואז אמרנו הרי שההוויה כולה היא קמיה בצמאון אדיר לבורא, למי שמקיים אותה, ולכן יש בכוח הרטרואקטיבי של התשובה, התשובה הנפלאה הזאת, לעקור את הרצון של החטא, ולהפוך את הזדון, לא לשגגות, אלא לזכויות. ובגלל שהתשובה מגעת עד כיסא הכבוד, שמשם נובעת אריכות ימיו של האדם, לכן אמרו על התשובה שהיא מערכת ימיו ושנותיו של האדם. עד כאן פרק שני, וכעת נעבור לפרק השלישי. ברגע שלישי רבנו מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא כולו מופשט ואין סופי, להבדיל מן האדם המורכב והגשמי. ולכן אי אפשר לפייס את הקדוש ברוך הוא בממון או בשוחד של דיבור רוחני או בחזרה בתשובה. או בדיבור רוחני. אבל בחזרה בתשובה, ודאי שניתן לפתק קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא לא מתן לו שוחד ולא דיבורים. מה היה אותו? חזרה בתשובה. ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא שהוא חפץ בקיום העולם, אז הוא מחזיק טובה למי ששב בתשובה, למי שפייס אותו, הוא מחזיק לו טובה על זה שהוא פייס אותו. והחוזר בתשובה נחשב כאילו מקריב עצמו, כאילו בנה מזבח לפניו מתברך, עד שאמרו חז"ל שמכיוון שהבן מתייחס לאביו ונובע ממנו, אז כלולים בנשמת כלל ישראל גם ירושלים והמקדש והמזבח שנובעים מאבא, מהקדוש ברוך הוא. ולכן דוד המלך עליו השלום היה בטוח שאם תתקבל התשובה שלו על עניין שבת שבע לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא יהיה זה שיבנה את בית המקדש. והרי זה נחשב לו כאילו הוא עצמו בנה את בית המקדש ועלה עליו להקריב את הקורבנות. נכון? הוא אומר, אם הוא יתקבל את התשובה שלו, אז שלמה הבן שלו יבנה את המקדש. זה כאילו הוא בנה. עכשיו מכיוון שהתשובה נבראה לפני העולם, והיא השורש והיסוד של העולם, לכן נחשב היחיד שחוזר בתשובה, כי מי שפותח שערי תשובה ומורה מרחלה ורחמים על העולם כולו. ומה שאמרו על החוזר בתשובה, שאינו נחשב כזה, אלא רק מתי, רמב״ם, נכון תשובה לרמב״ם, פרק ב' הלכה א', מתי זה תשובה שלמה, נכון? רק שהוא אותו מקום, ואותה אישה, והוא לא חוטא. אומר רבנו, שנייה, אין הכוונה שאותו מקום פיזי בדיוק, וגם אותה אישה ממש. אלא הכוונה היא שאם הייתה חזרה שלו בתשובה כל כך אמיתית ופנימית, זה עד שלו היה עומד באותו מצב, אתה עושה, הוא לא היה נחשב. וזה סימן שהתשובה שלו שלמה ומקובלת. זה כמו שאמרו לבנוני שהוא לא חטא. הבנוני לא חטא, יש לו נפש בהמית, ודאי שהוא חטא בעבר. אלא אדם שעכשיו הוא בתפילה תוך עניין, או אחרי התפילה, אם זה בנוני מרמה גבוהה שמתפלל כל יום כולו, הבנוני, הדרגות השונות שלו, זה אדם שבמצב הרוחני שכמו שהוא עכשיו, אז החטא לא שייך בו, זה משולל לחלוטין ממנו, ולכן עכשיו הוא כאילו לא חטא מעולם. ואפשרנו פרק א', שהמעשים של האדם, בגלל שהוא טבוע בחומר הגשמי, אז זה סוג של מקריות כביכול. כלומר, אין לי כפי אחת איזה אחריות מלאה, ולכן הקדוש ברוך הוא מוכר לו חטאיו. שאלנו בבקם, האדם מועד לעולם. אבל כשאדם חוטא באותו חטא שלוש פעמים, זה כבר לא מקרה, פעם ראשונה מקרה, פעם שנייה, ככה למדתי בפעד אחד, זאת אומרת, פשטי כדי ללמד אותנו. פעם ראשונה מקרה, פעם שנייה זה צירוף מקרים. פעם שלישית זה תופעה, ותופעה צריך לטפל, אוקיי? ולכן כשאדם חוטא שלוש פעמים, אז זה לא מקרה. יש פה קלקול בעצם, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מוכל יותר. אז אמרנו שמהות התשובה היא חזרה ושיבה אל מקור הכל, אל השורש ההוויה, שזה הקדוש ברוך הוא. ולכן קבעו חכמים שישנם ארבעה חילוקי דרגות של כפרה. הדרגה הראשונה זה מי שנמנע מעשיית מצוות עשה, בגלל שלא מדובר פה רק בשב ואל תעשה בלבד, אז בגלל שזה שב ואל תעשה, אז מה קורה? אז ימחל לו מיד. פה אני קצת גולש מדברי רבנו ועובר לבעל התניא, בגלל את התשובה שמסביר את זה יותר לעומק, שחשוב להעביר פה. זה ששב מצוות עשה וישר חזר בתשובה ונמחל לו, זה לא בא להגיד שמצוות עשה הן לא חשובות ולא רציניות. אנחנו יודעים שיש לנו כלל, מה קורה שיש לנו עשה ולא תעשה שמתנגשים? למשל, שבת שעשו לעשות בו חובל לדם וברית מילה, אז מה קורה? יבוא עשה ויבטא, כן, את יעשה בדרך כלל לא תעשה. אומר בבמות דף קו כמדומני, נכון? אומר אדמו"ר זקן בעל התניא בגלל התשובה, שלא נחשוב חלילה שזה בגלל שעשה פחות מלא תעשה. לכן יש עליו תשובה מיידית. מה פתאום, עשה יותר מלא תעשה. אבל אם אדם עשה עבירה של שב אל תעשה, ביטל מצוות עשה, אז בסך הכל יש פה חוסר אור במציאות. הוא לא קלקל במציאות, אבל הוא מנע תוספת אור. אז אפשר, אין פה מה לעשות עם זה. אז יחשו שהתשובה מוכנים לו. לעומת זאת, מי שעובר בקום ועשה על עבירות שלא תעשה, אז נדבקה בו על ידי כך תומת החטא והזוהמה שלו. אדם בא על הנידה לו, אדם חילל שבת, אדם אכל משהו שהוא טרף. אז עכשיו, הלא תעשה נדבק בו, יש בו איזשהו רושם. עכשיו את הרושם הזה, התשובה צריכה למחות. ולכן לא די לו בתשובה בלבד, אלא יום הכיפורים, אמרנו, מתאר אותו מהתומה שלו, מהפחיתות של החטא. אבל, כן, הוא עושה תשובה ומחכה את יום כיפורים. אבל מי שחוטא בקריטות ומיטות בדין, אז אפילו בכוחו של יום הכיפורים אין יכולת לחפר עליו, כי הוא נתחייב ממש היעדר. מוות בחטאו. ולכן הייסורים בלבד שממעטים את החיות שלו ושולטים בגופו, הם רק ממרקים את חטאו, הם מזכחים את גופו. ואילו החוטא בחילול השם, שמתחייב בביטול המציאות שלו והיעדר עצם קיומו בעולם, לכן לא עלינו אינו מתכפר עד שישוב ויתייסר וימות, ואז יסלה לו דרך לשוב על חטאו. ותסלה לו, כן. עד כאן פרק שלישי שעסק בחילוקי הכפרה, וכעת נעבור לפרק הרביעי, שהוא פרק ארוך. נחלקו החכמים. לדעת רבי יוחנן, הצדיקים הם גמורים, הצדיקים גמורים, הם גדולים יותר מבעלי תשובה. ולדעת רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, נכון? מסכת ברכות. עכשיו, מה הסברה של רבי אבאו? הסברה של רבי אבאו, שמתכוון שבעלי התשובה התגברו על יצרם אחרי שחטאו, וסילקו את החומריות שלהם, והתפשטו מהגשמיות שלהם, לכן הם הרבה יותר גדולים מהצדיקים שלא חטאו כלל, ולא נזקקו להתגבר, להתגברות ולהתעלות או למאבק. ולכן אמרו שהעולם הזה נברא באות ה', שיש לה פתח עליון ופתח תחתון. פתח התחתון בא לרמוז, כי מי שמבקש לצאת ולחטוא, שיצא, אדרבה, תפדל, תלך. ופתח העליון בא לרמוז, כי המבקש לחזור בתשובה ולהיכנס, נו, אדרבה, תיכנס. ולכן יש לה לאות ה' תג עליון, כן? תג אחד, שהוא בבחינת כתר משמיים לבעלי התשובה. מה שאין כן לאות צדיק של האות צדיק של הצדיק, שיש לו, כן? יש לו כתר, נכון? יש לו ממש
שלושה תגים,
נקרא שעת נפגץ, נכון? שלושה תגים כאלה שנמשכים לחלק האחורי יותר של האות צדיק. האות צדיק, חוץ מהשלושה תגים, גם היוד של הצדיק היא באחוריים, חלק הצפון מזרחי של האות, נכון? שזה מחובר לגוף מאחורה, וזה על מנת ללמד שבעלי תשובה גדולים מהצדיקים. זה דעת רבי אבאו, רבי יוחנן, מסביר רבנו, גדולים הצדיקים שלא חטאו כלל יותר מבעלי תשובה. כי בעלי התשובה, אף שהם חטאו, אף שהם חזרו בתשובה מאהבה, עדיין יש להם צירוף ושייכות וזיקה לחטא. ואפילו שמבחינת הנשמה המופשטת, יש לבעלי התשובה איזשהו יתרון על הצדיקים, שהרי גם הם התפשטו והתעלו מעל החומריות של החטא, הרי מבחינת טהרת הגוף החומרי שלא חטא כלל, גדולים הצדיקים הם. לכן נתנבאו הנביאים שהיו בני גוף בעצמם, דווקא לבעלי תשובה בלבד. כי הם לא יכלו לעמוד על מעלת גופו הטהור של הצדיק לעולם הבא. ולכן יש תג וכתר דווקא באות ה' של בעלי התשובה, ללמד מעט נשמתם היתרה על הצדיקים. אבל כאמור, מבחינת מעלת הגוף, צריך לדעת. הצדיקים הגמורים גדולים יותר מהם, והם העיקר בעולם הזה, לדעת רבי יוחנן. ואם תשאל את בעלי התשובה, הם ישמחו שהם, או בעיקר ילדיהם, יהיו צדיקים. אני לא יכול לתקל לך, תשאל את בעל תשובה, מה אתה רוצה להיות? שאל אתך, בעל תשובה שצדיק, מה אגיד לך? עזוב שבעל צדיק, למה? יש פה איזשהו מסר עמוק, שנכון שבעלי תשובה יותר עליונים מהצדיקים, אבל בעל תשובה עדיין יש לו זיכרונות. זיכרונות מסיטואציות לא נעימות, לא קדושות, אפילו תמאות. וגם בעל תשובה מאהבה, עדיין משהו מהתמימות שלו נפגם, כי הוא ראה דברים, שמע דברים, אכל דברים, לא פשוטים. ובצדיקים יש משהו שהוא זך ונקי. זך ונקי לתחת הקודש. טוב, עוד אמרו חכמים, כי לא חטאו ישראל בעגל, אלא כדי לפתוח פתח לציבור שיחטא וישוב. ולא חטא דוד בבת שבע, אלא כדי להראות תשובה ליחיד שחטא. אז מה המשמעות של הדבר? שגם דוד וגם ישראל הם היו צדיקים גמורים, הרי נאמר רגע חזה וישמור. ובכל זאת סולקה השמירה מהם כדי לפתוח פתח לתשובה. שכן נגזרה גדרה משמיים שתהיה חזרה בתשובה לעולם לאחר החטא. אבל לא נגזר, מהו זה שיחטא. ואז נכשלו ישראל, נכשל דוד וחטאו. ואז הם פיתחו פתחון פה, אפשרות לשווים. כי הרי התשובה היא משיבת הדברים שנבראו לפני בריאת העולם. קדמו לעולם. ולכן ודאי שתצא לפועל דווקא על ידי חטא של ציבור ועל ידי חטא של יחיד. ולכן התשובה לא תופיע, כי התשובה שעניינה זה דבר שהוא בעצם במהות, אז התשובה לא תופיע, לא מי ייתן פתח לתשובה על ידי רשע, שכל התשובה שלו היא מקרית ושטחית, אלא דווקא על ידי הצדיקים הגדולים ביותר, כנסת ישראל לציבור, הוא היחיד, דוד המלך, הגביל במרכבה. ולכן הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשית והתחלת כל הבריאה כולה, שממנו היא באה ולאו היא שווה, והיא שואפת בכל מהותה וכל המהות של ההוויה שלה, וזה הרי כל עניין של התשובה, לשוב להתחלה, נכון? אלא בראשיתיות. השאיפה היא להתחלה שלפני החטא. ואז סילוק, אגב, כך של החטא מהלב מן העולם. לכן, אין כישראל שמייצגים את ההתחלה, ראשית האומה שיצאו ממצרים ונכשלו בעגל, דווקא המקום של הבכורה של הבראשיתיות, ואין כמו דוד המלך, שהראש למלכות ישראל משבט יהודה, ששייכים בעצם שורש מציאות ראשונותם לחזרה בתשובה. אז אין דווקא כישראל ודוד שהיו אב טיפוס ללמד אותנו, הורה את הדרך תשובה לבת השרזה. דווקא לידי ישראל שם הראשוניות, וגם דווקא הראשוניות שאומר המלך הראשון ביהודה, דווקא הם ידגימו לנו את העיקרון של השיבה על הראשון על הבראשיתיות. ולכן, מאיפה דוד קיבל 70 שנה ממי? מאדם הראשון דווקא! משנותיו של אדם הראשון, שהיה בו בדוד את הראשוניות של המלכות, גם מבחינת הראשוניות של אדם הראשון, של בראשית. ולכן דוד, המלך ששנותיו ינקו משנות אדם הראשון, שהיה ראשון, הוא זה שתיקן וראה את האפשרות של התשובה ליחיד, שכן כל עניינה של התשובה הוא השיבה למקור, אל הראשוניות הבראשיתית. וזה יתאפשר במיוחד של דוד, שקיבל 70 שנה דווקא מאדם הראשון, של מעשה בראשית. וגם בתשובה, את הציבור, תשובה שבני ישראל חטאו ביציאתם ממצרים, אז התשובה התאפשרה דווקא בדור של יוצאי מצרים, שהם אהב טיפוס הרוחני, כמו שבת ישראל בעתיד, כן, השישים ריבון נשמת ישראל. ולכן גם בסוף הפרק הוא משם את העניין של ראובן, שראובן פתח בתשובה, נכון? תשובת היחיד. ראובן הרי, זה זכר זה שהוא פתח בתשובה, כן, על זה שהוא חילת יצועי אביו. אז מה נאמר, כן? מי זה הצאצא של ראובן נושע, ומה הנושע התנבא? הוא זה שפתח ואמר, שובה ישראל, כי ראובן הוא היה בכור, והתשובה המקשרת מתחבט לבחנת השיבה על הראשוניות, אלא בכורה. ולכן, חומר בפיוט, במקור שלי, אני טוב גמור אבא, נכון? לכן דווקא דוד, תשובת היחיד, דווקא ראובן, דווקא ישראל, יצא מצרים חטא העגל, דווקא לימדו אותנו שהורה את הדרך תשובה לבת השואבה. עד כאן פרק רביעי, וכעת נעבור לפרק החמישי. מי שמתבייש בחטאו, משמע שהוא מתרחק בעצמיותו מן החטא, ולכן מוחלין לו על כך מן השמיים. וכמו שהיה שאול מתבייש בחטא נוב עיר הכהנים, ונמנע מלהזכירו בדברו אל שמואל, שואלו אותו, נכון? בשמואל פרק א', פרק כ"ח כמדומני, נכון? שואלו אותו, למה קראת? הוא אומר, לא, 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 והוא לא אמר, ואין להורים מתומים. למה הוא לא אמר ואין להורים מתומים? כי איפה הורים מתומים? נהרג את כולם, מי נשאר יתר, ברח, נכון? לדוד המלך. אז הוא לא הזכיר הורים מתומים, הוא התבייש בחטא הזה. ולכן נמאס המשך הפסוקים שהוא בחיר השם. כן, ואומרים לו, גבעת שאול, בחיר השם. בחיר השם, הוא הרג את כל הכהנים, עדיין בחיר השם, עשה תשובה, הוא התבייש. תרדת שהיצר הרע הוא נובע מהצד של העולם הזה. ולכן זוכה מי שכובש ומסלק אותו, הוא זוכה לעולם הבא. כי בעולם הבא יצר רע בכלל. ודווקא כאשר החוטא מודה בחטאו. מה זה מודה? אני, כן, לא בסדר. הוא מודה ומוסר עצמו בכך לקדוש ברוך הוא. דווקא לקדוש ברוך הוא, שאין בו שום טיפה של שמץ מאותו יצר הרע שיכשיל אותו, את החוטא. אז רק אז הוא מסולק מהחטא ומובטח שהוא לא יקשל בו שוב. יש בהודעה הזאת משום הכרה באחדותו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מאחדת את המודים מחטאם ועושה אותם לאחד ממש, דוגמת יהודה וראובן. משום שכאמור כל עניינה של ההודעה היא התמסרות המלאה לקדוש ברוך הוא שמקבל את תשובתו ברצון. וזה עניינו של הוידוי ביום הכיפורים, של הוידוי בשעת מיטת חייבי מיטות בדין, ושל אלו שמתוודים רגעים פורים לפני פטירתם מן העולם. שרק אז הקדוש ברוך הוא מקבל את שמותיהם ומוכר להם כל הבנותיהם. אמרנו שהתשובה המהירה הופכת את הזדונות לשגגות, והתשובה מהווכת את הזדונות לזכויות. ולכן גם ברוצח, ומי שלא אפילו הוליד ממזר מן הערבה, גם בהם הועילה התשובה. שהרי נחשבות לו הרציחה והולדת הממזר כשגגות בלבד. ומה שאמרו רזל, שהמוליד ממזר נחשב הדבר, בבחינת מעוות לא יוכל לתקון, אז כמה פירושים לדבר? לדעת רשי, מביא רבנו שם בפרק חמישי בנתיב שלנו, לדעת רשי לא מעולה התשובה על כך, למה? כי יש פה עדיין את החטא, יש פה את הילד שנולד, נכון? ולדעת התוספות מועילה התשובה, אלא שהבושה שלו כלפי העולם עומדת. כלומר, הנה, הממזר הזה הוא הבן שלך, לא עלינו. ולכן לדעת רבנו, הכוונה היא שבלי תשובה, אין לו תקנה לבטל את המזר שנולד. מה שאין כאן בגניבה למשל, הוא יכול להחזיר את הגניבה, גנב פלאפון, תחזיר את הפלאפון, אם הוא לא עשה תשובה. אבל, חושב שבדרך כלל מצווה יכולה לבטל עבירה, אבל בממזר שנולד, איזה מצווה תבטל אותו? כי המצווה במקום אחד, אבל במקום אחד, זה לא קשורים. ולכן פרש רשב"א בשם בר יוחאי, את הפסוק מעוות לא יוכל לתקון, על מי זה נאמר מי שפרש מהתורה. שגם אם הוא אחרי זה הוא חזר בו וישב לתורה, זה לא מבטא את כיוון שהוא פרש מהתורה. בגלל שהחטא בתורה שהוא שכלי, הוא לא ניתן לתיקון על ידי מעשה גשמי אחר, אלא רק על ידי התשובה שהיא נובעת מהקדוש ברוך הוא שהוא כולו רוחני. ותיכף לדעת שהתכונה של האדם הוא גשמי, ולכן הוא ניתן לשינויים, ולכן הקדוש ברוך הוא והתורה הם כמו כן, מה זה כן? שהציפור בא לנוח שם, כן הציפור בין העצים, נכון? ושם מנוחתו בתורה ובתשובה. אמרו חכמים שם מבטל קריאת שמע בתפילה, וכן מי שלא נמנע לדבר מצווה יחד עם חבריו, שהם עניינים שכליים, אז ודאי שתשובה מעולה בהם. אף על פי שמבחינת מעוות לא יוכל לתקון. בגלל שאין מצווה אחרת שיוכל לתקן את הפגם, כמו שניתן לתקן בדבר גשמי. ופה על סיום הפרק מסביר רבנו שהאדם מורכב מארבעה חלקים. הגוף, הנפש, הממון, והשם, שזה כולל את כל החלקים, החלקים והאדם. עכשיו, שמשתנה אחד מן החלקים הללו, זה נחשב לו כאילו הוא אדם אחר, וקוראים לו ישר את גזר דינו. עוד דוגמה, הצדקה. הצדקה משנה לטובה את בחינת הממון שבו, המעשים הטובים את הגוף, והצעקה והתפילה את הנפש ואת השם הטוב שלו. ושינוי השם את המהות הכוללת את כל חלקי האדם, ולכן אמרנו שהחוטא ישנה שמו ומקומו ויתן ממונו וכולי, ולכן שיש כאלה שמוסיפים שגם שינוי המקום שייך לאדם, לנפש האדם. עד כאן פרק חמישי, וכעת נגיע לפרק השישי. הפרק השישי, רבנו דורש את אחד הפסוקים הכי חשובים בעבודת התשובה. ויבוא השם על פניו, ויקרא, נכון, השם, השם, כן, אנחנו מחנון, ערך אפיים ועל חסד. מדייק רבנו, מזה שכתוב, ויבוא השם על פניו ויקרא, משמע שהקדוש ברוך הוא הראה למשה ולימד אותו את סדר, כן, זה גמרא בראש השנה, מלמד שהקדוש ברוך הוא מטף את הלית, כסדר הזה יעשו לפניי, נכון? מה הסדר של ידגים על מידות? ידגים על מידות כידוע שחתו עליהם ברית אינן חוזרות ריקם, אלא מתקבות לפני הקדוש ברוך הוא. ורבנו מסביר את משמעות 13 המידות הללו, עכשיו בעצם בכל הפרק הוא עובר מידה מידה ומבאר אותה. נעבור את זה בקצרה. אז השם השם, מה זה השם השם? אני הוא קודם שיחתה, שף אם לא חטא כלל, זקוק האדם למידת טובו, חמד שקדוש ברוך הוא, שם השם מאהבים ומחיים אותו. מה זה השם הראשון, מה זה השם השני? ואני הוא לאחר שיחתה ויחזור בתשובה, שהוא שווה לדרגת מי שלא חטא כלל, וזכאי הוא גם לחסדו של הקדוש ברוך הוא, בכל זה הוא יכול למעשה בראשית. הדרגה השנייה, כן רחום וחנון. כן, זה מידת החסד, שהקדוש ברוך הוא מנהיג בה את העולם. רחום היא מידת הרחמים, היא מי שאינו יכול לעמוד מידת הדין, כדי שלא יובד ויפול. חנון, חנון זוהי מידת הנתינה בחינם, אף למי שלא מגיע, מי שהוא לא ראוי ולא זכאי. ולכן החנון זו מידה שהיא גדולה ממידת הרחום. ערך אפיים. ערך אפיים ורבנו היא המידה שלא להשחית ולהעניש את החוטא מיד שחטא, אלא להמתין לו עד שישוב מחטאו. גם אם זה ייקח הרבה זמן. אמר לי חזאי יקר שהוא בעל תשובה, אמר לי, ואשתו לא חזרה בתשובה. כבר הרבה שנים הוא בעל תשובה, ואשתו לא חזרה בתשובה. אז אמר לי, הקדוש ברוך הוא חיכה לי 40 שנה. אז שאני לא אחכה לאשתי 40 שנה. משפט יפה. ערך אפיים זה הסבלנות. הקדוש ברוך הוא לא נפרע מיד, הוא נותן את האפשרות לחזור בתשובה. ורב חסד, מה זה ורב חסד? רב חסד זה העשייה לפנים משורת הדין עם האדם החוטא, גם כאשר למשל זכויותיו וחובותיו הם 50-50 שוות ברכן, והוא לא מכיר את הכף. ואמת, שהקדוש ברוך הוא משלם הצדיקים מסחרם, גם כשאינם זוכים לשכר באופן מיידי עם עשיית הצדק, אלא רק לאחר זמן או בעולם האמת וכו'. ורב חסד ואמת, שאם אין הקדוש ברוך הוא יכול לשלם שכר על פי האמת שהיא עדיפה תמיד, אז הוא נוהג על פי מידת החסד. נושא עוון בפשע וחטאה, אז תראו, זה כלל חשוב, אומר רבנו, בתפילה שנדע את זה, עוון זה מזיד, פשע זה לשון מרד ולהכיס, וחטאה זה בשוגג. נושא עוון בפשע וחטאה, נכון? לדעת את זה. ומה יש לנו בסוף? ונקה לא ינקה. שאם שב החוטא על מקצת חטאו, הרי הקדוש ברוך הוא מוחה לו אפילו על אותו מקצת, אף שהוא לא שב על כולנו. בזה בעצם רבנו סיים לבאר, אבל בסוף הפרק הוא דן, חוזר להתחלה ואומר, שבעצם המידות השם השם כל, השם השם כל, שלושת הראשונות, הם לא חלק מידות. ובמקומן צריך למנות את פוקד עוון אבות על בנים, זה דבר אחד, דבר שני על בני בנים, והדבר שלישי על שלישי ועל ריבעים. שזה שלושת המידות שמשלימות את היהודים המידות במקום השם השם כל. והוא מפלפל פה בפירוש הרמב"ן בעניין זה, ומוכיח שגם פוקד עוון אבות נובעת מידת הרחמים, אבל אומר רבנו מכיוון שרוב הראשונים, שאמר כל הראשונים קובעים שהדגים המידות מתחילים לשאול את השמות הראשונים, השם השם כל, אב רבנו מת לנהג כמותם ולהתחיל מהם, ולא להחשיב את הפוקד עוון אבות על בנים, על בני בנים ועל שלישים, כשלוש מידות נוספות. כמו כן, רבנו מתלבט האם צריך לסיים את הדגים המידות במידה ונקה, או שמה גם להוסיף את הפוקד עוון אבות, כמו שהתפלל משה רבנו, ונראה שבסיום הפרק הוא נוטה יותר לכיוון כמו משה רבנו, שלהמשיך לפוקד עוון אבות, אבל לא ראיתי בסידורים שעשו ככה. תבדוק אין לי סידור המהר"ל, האם סידור המהר"ל, קשה לי להאמין שנדגים לדעות שהם מסתיים בפוקד עוון אבות, אני נראה לי שהם עוצרים בנקה, ולא, כמו כולם. עד כאן לפרק השישי, בו עסקנו בביאור י"ג מידות הרחמים. וכעת נעבור לפרק השביעי. הפרק השביעי מסביר רבנו שהמבטל את עצמו ומי שמכניע את אישיותו, אז על ידי זה, בעצם שהוא עושה את פעולה של תשובה, על ידי זה הוא נעשה למופשט לגמרי למה חומריות, למעלה מן העבירות שעשה לפני כן. ולכן מעבירים לו ומוחלים לו על כל פשעיו, כן? למי נושא עוון? למי שעבר על פשע, אבל לא רק בתור מידה כנגד מידה בלבד, שמכיוון שהוא מעביר על מידותיו, לכן נעביר לו על כל פשעיו. אלא כאמור שכיוון שהוא נעשה נבדל ונעלה ומופשט בדרגתו, לכן ממילא נמחלים ומסולקים ממנו כל עוונותיו. ופה בעצם עובר רבנו לעסוק כמעט עד סוף הפרק בענייני התענית. שכידוע דברי חז"ל בגמרא, ובטח בתקופת הראשונים, וגם ממשיך האריזה על הקדוש, סדר תעניות, עד בעצם עד דברי החסידות, הבעל שם טוב הקדוש, של התענית היה חלק מהותי מאוד בנפח עבודת התשובה. מסביר רבנו שעניינה של התענית הוא לא רק שיצטער האדם כנגד הנעתו מן החטאים, אלא שעל ידי הריחוק מן הגשמיות בבחינת המלאכים, אז האדם מתקדש בתעניתו ומתכפרים לו כל עוונותיו. ולכן יש מי שקורא אותו את החוטא, הוא קורא אותו את מי שמתענה בתור חוטא, מלשון חיסרון, בגלל שהוא מחסר את גופו וממעט אותו. ויש מי שקורא למתענה קדוש, על שם זה שהוא מתעלה, אתך בגלל שזה דומה למחלוקת מה היחס לנזיר, אם הוא קדוש או חוטא, נכון? ויש מי שקורא למתענה חסיד, על שם זיכוך נפשו בסיגופיו, לפנים משועת הדין ולפנים מהחובה המוטלת עליו. ולכן אומר רבנו קביעה, שימו לב, קצת פופולרי, שראוי למי שחטא ומסוגל להתענות, שיתענה, ויתכפרו לעוונותיו. וחשובה תעניתם של פושעי ישראל החוזרים בתשובה, למה? כי החל בינה, למרות שהיא מסממני הקטורת, למרות שהיא ריחה רע, היא עדיין מסממני הקטורת, כי הריח והתענית נובעים שנייה במידת הדין. ואז שישראל באגודה אחת ובלב אחד, אפילו מפושעים, אז הקדוש ברוך הוא שוכן בקרבם ומצוי בתוכם, ואז הם זוכים לתשובה המיוחלת. עד כאן פרק שביעי, וכעת נעבור לפרק השמיני. אמרו חכמים על מי שהוא דבק ואדוק לא עלינו במינות ועבודה זרה, וכן מי שדבק לא עלינו בזנות, בזימה, שהוא נעשה לידי זה לאדם אחר לחלוטין, ואין לו דרך לחזרה בתשובה, אלא על ידי עמיתה בלבד. שאז נשמתו נדבקת שוב בקדוש ברוך הוא, שהוא צור מחצבתה, ועוונותיו מתכפרים לו כי הוא נבדל מהגוף לגמרי, והם שני היצרים שהזכירו חכמים, יצרא דעבודה זרה מצד השכל, ויצרא דעריות, יצרא של ערווה מצד הגוף. ולכן מונה הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ד' 24 דברים שמעכבים את התשובה. עכשיו משום שכל אותם דברים שהרמב"ם מונה הם קצת מוזרים ואינם מתקבלים על הדעת, ומלמדים על הדיקותו של העושה אותם בחטא ובמהותו, עד שהוא נעשה ממש לחלק מן החטא עצמו, ואין לו תשובה ממנו. ואני פה קיצרתי, כי בעצם פה רבנו בפרק שמיני תראו, הוא בעצם הולך ומסביר את כולם על פי עיקרון הזה, כמו מישהו מחטיא את הרבים, או המטה את החטא דרך הישר, שאז בעצם הוא נעשה כמין בפני עצמו, ואז מין כאילו כופר בפני עצמו, עד שאין לו תקנה, וכן אין זו הדרך. וכעת הגענו לישורת האחרונה של הנתיב, ואם פתחנו ואמרנו שבנתיב התשובה, רבנו כדרכו מקיף בבקיאות ובעמקות ובאיכות, את כל היחס שחזר לתשובה, אז תגידו, העיקר חסר מן הספק. דגים מדעות ראינו, זכויות, שקגות, תשובה מהווה, מהירה. מה חסר לנו? חסר לנו מעשה מרבי אלעזר בן דורדיא. באמת אמרתי, איך יכול להיות? עד שהגעתי לפרק השמיני, אתמול בלילה, ראיתי, כן, ברוך השם, לא אלמן לישראל, בוא נראה. אז לסיום, ואולי קצת ניגע בזה, למה דווקא זה לסיום, רבנו מבאר בדרך עמוקה ויפה ופשוטה את המעשה רבי אלעזר בן דורדיא. אז הוא מתחיל שנקרא בן דורדיא. דורדיא זה כמו מלשון השמרים של היין. למה? הוא אומר, זה דורש את זה שרבי אלעזר בן דורדיא כולו טבול ומשוקע ללא תקנה בפסולת של חטא הזנות, במיץ של המיץ, לא עלינו. ונקרא מצד שני גם אלעזר, על שם כוחו של הקדוש ברוך הוא, שהיה גנוז בו לעזור, אלעזר, לעזור בו לחזור בתשובה משעת מותו, ואגב כך להיתר מכל הטומאה שדבקה בו מהחייו. ואמרנו שהרבה טומאה, כי אלעזר בן דורדיא היה דבוק בזימה, בגופו, בנפשו, ואפילו בממונו. עכשיו הוא מוכיח רבנו, בגופו, שהוא הלך דרך רחוקה לחקי הים, כדי לפגוש באותה זנה, בנפשו, שהוא סיכן נפשו עבור זה עד שעבר שבעה נערות, בממונו, ששילם לכיס של דינרים. ואמרה לו אותה אישה, כי כשם שכל מהותה של הזימה יהבל להווי ורוח, אז גם הוא עצמו, אלעזר בן דורדיא שדבק בה, אז הוא נעשה הבל כמוה, עד ששוב אין לו כל תקנה אלא מיטה וסילוקו מן העולם, כמו אותה הפיכה שהיא הפיכה. ורבי אלעזר בן דורדיא סבר שאם הוא ידבק במציאות הטבעית של שלושת חלקי הבריאה, ערים וגבעות, שמיים וארץ, חמה ולבנה, אז גם לא תהיה ישוע, יהיה לו תקומה, הוא יצליח. אבל שרבה רבי אלעזר בן דורדיא והבין שאין לו תקנה, אז הוא ברחה וחזר בתשובה, ומת בטהרה משום שעל ידי התשובה קונה אדם עלה נבדלת על טבעית. עד כדי כך שהוא דבק בקדוש ברוך הוא בכל ההוויה שלו, בבחינת נר דולק על ראשו. ואין נאה יותר מלסיים נתיב התשובה שהוא נתיב ארוך, מהסיפור בעזר בן דורדיא, שהרי מה המסקנה האחת והיחידה של הסיפור הזה? מה המסקנה? תגידו אתם בבית, מה המסקנה? אין הדבר תלוי אלא בי. אז לסיכום, כדרכו של רבנו הוא מקיף את כל תמצית עיקרי מדרשי חז"ל לגבי התשובה. הוא לא מסתפק רק באיזשהו ליקוט בעל אופי בקיאותי, אלא מכל דרשה הוא לומד את השורש והעיקר שמהווה את התמצית של העניין. ככה זכינו לגעת בעיקר פשוט התשובה, מה השורש שלה, מה המהות שלה, והעיקר לסיום ולמעשה אין הדבר תלוי אלא בי. בעזרת השם בשיעור הבא נעסוק בנתיב הייסורים, שמאוד מאוד מסתדר, כי אמרנו פה על הייסורים שקשורים בחטא, שמגיעים לו ייסורים כדי לתיקון, כל זאת ועוד בשיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.